ברוכים הבאים במפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו: בירור שיטת שמואל בעניין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. הגמרא: אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. הזכרנו אותו בשיעור הקודם, ושיטתו הוא שאינו אדם לא יכול להקדיש את מותר מעשה ידיה של אשתו. ולמה הוא לא יכול להקדיש מותר מעשה ידיה? בגלל שהדבר הזה, המותר מעשה ידיים, לא הגיעו לעולם, ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. הגמרא שואלת: ומי אמר שמואל אחי שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? תשימו לב, אנחנו מתחילים פה שאלה ארוכה. והתנן קונם שאני עושה לפיך, כאן האישה מדברת, וקונם זה לשון נדר, שהיא אוסרת על בעלה מה שהיא יוצרת, המעשה ידיים. התנא קמא אומר אינו צריך להפר. למה? היא משובדת. לא, היא לא יכולה לאסור דבר שהיא חייבת חייבת לא. רבי עקיבא אומר יפר, כדאי לבעל להפר את הנדר הזה, שמה תעדיף עליו יתר מן הראוי לו. כפי שדיברנו בשיעור הקודם, המושג של מעשה ידיים הוא דבר קצוב, ואם היא חייבת לו לספק מעשה ידיה, וכפי שהוא קצוב, בהמשך נראה במשניות מה הסכום שהיא חייבת ליצור. מעבר לזה היא לא חייבת לו, זה הכוון השם תעדיף עליו יתר מן הרוי, ועל ההעדפה הזאת יחול הנדר שלה. רבי יוחנן בן נורי אומר יפר, הוא גם מסכים שהבעל יפר, שמה יגרשנה ותהי אסורה לחזור. לפי רבי יוחנן בן נורי, ההפרה מכוונת גם על עיקר מעשה ידיה. למה? כי אם הוא מגרש אותה, הנדר אז יחול, וזה הנקודה העיקרי פה, והנדר יחול אז, ואז היא תהיה אסורה לחזור אליו. אנחנו נסתכל ברש"י: ותהיה אסורה לחזור לו לפי שנאסר מעשה ידיה עליו, ואי אפשר לא להיזהר שלא תטחון ולא תופעה וכל שאר מלאכות השנויות במשנתנו שהאישה עושה לבעלה. ואמר שמואל, כאן אנחנו חוזרים לגמרא, ולב הסוגיה היא סביב דעתו שיטת שמואל בנושא. ואמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי. מה זה אומר? שהבעל צריך להפר, יש כאן נדר שיחול למרות שכעת הוא דבר שלא בא לעולם. אז מה אנחנו רואים? שאדם מקדיש דבר שלו, המילה קונם זה בתחום, אפשר לומר, זה נלמד או בתחום של קודשים. קונם זה זה מילה נרדפת לקורבן, אבל בסך הכל אנחנו באותו תחום. שמכאן רואים ששמו סבר אדם מקדיש דבר שלא בעולם, שהוא עדיין לא גירש אותה, מה שרבי יוחנן אומר שיפר שמה יגרשנה ואז יחול הנדר. אז עלינו לתרץ וליישב שיטת שמו. מצד אחד שמו פוסק רב יוחן הסנדלר שבעל לא יכול להקדיש מותר מעשה ידיה בגלל שזה דבר שעוד לא נוצר, זה דבר שלא בא לעולם, וכאן אנחנו עם ההפך שהיא אוסרת, היא יכולה לאסור מעשה ידיה על בעלה שמה יגרשנה, שבינתיים זה דבר שלא בא לעולם. הצורת בית שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת נושא ארבע תשובות ליישב שיטת שמואל. הגמרא: כי אמר שמואל הלכה כרב יוחנן בן נורי להעדפה, שהנדר יחול לגבי העדפה, ומה ששמואל פסק מקודם בוא נגיד כך, לגבי העדפה הנדר שלה חלה, מה שאין כן בעיקר מעשה ידיה שלב פסק שמואל הנדר שלו אינו חל. ברצוני לציין שההסבר שנתנו לתשובה הזאת שהלכה כרב יוחנן בנוי להעדפה שנוי במחלוקת בין הראשונים השונים. ניסינו לתת הסבר על פי הבנתי בפירושו של רשי, אבל בכל זאת חשוב לציין שהראשונים דנים רבות בתשובה הזאת, ואנחנו נתקדם כעת בשאלת הגמרא על התשובה הזאת. אם כמו שהגמרא מתרצת יש מקום לשאול ולמה הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה, שמואל רק אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי ולא הדגיש להעדפה, אינמי, היה אפשרות אחרת לשמואל: אין הלכה כתנא קמא. אינמי, אם כמו שהגמרא תרצה שהלכה כרבי יוחנן בנוי להעדפה, זה בעצם מה שרבי עקיבא אמר, אז תגיד הלכה כרבי עקיבא. אז לאור הקושיות האלו הגמרא ממשיכה לתשובה שנייה, לסדר את דברי שמואל. אלא אמר רב יוסף: כל המות כאמרת. מה אתה הביא קושיה על הנאמר מקודם מסוגיה שנקרא כל המות? המקור שבו הופיע רב יוחנן בן נורי מדובר על קונם שאני עושה לפיך, שאישה נודרת בלשון כזה, ומשם ראינו ש אדם אוסר דבר, אדם מקדיש דבר שלו בעולם. אומר רב יוסף: שאני קונמות, התחום של קונמות זה שונה מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו. אני אגיד כך, שאומנם קונמות הוא סוג של הקדש, אבל זה שונה. אדם מקדיש דבר, ההקדש חל על כולם, כולם נאסרו בדבר שהוקדש. זה בניגוד או בשונה מקונמות, שהוא יכול להיות מכוון מאוד ספציפי, כלומר נגד אדם אחד. אז הוא מסביר רב יוסף שבתחום קונמות יש אפשרות לאסור או להקדיש דבר שלא בא לעולם, מה שאין כן הקדש רגיל, מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו. הרי פירות חברי אינם שלי, הם שלו, אבל אני יכול להגיד קונם פירות חברי עליי, ואז מה קורה? הפירות של חברי הם אסורים עליי, למרות שהפירות, אני חוזר עוד פעם, למרות שהפירות של חברי אינם בשליטתי, הם אינם בשורתי. בכל אופן קונם חל, מה שאין כן אני לא יכול להקדיש פירות חברי, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אבל מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. בלשון קונם. כמו שפירות חברו אינם בשליטתי, גם דבר שלא בעולם הוא לא בשליטתי. עכשיו, הרעיון שאני אומר נמצא בתוספות, בדיבור המתחיל בשלמה. אז כאן ההשוואה הזאת של דברים שאינם ברשותי, ובכל זאת קונם חל. אז זה הסיבה שרב שמואל אומר הלכה כרבי יוחנן מינוי, כי זה בתחום, זה נאמר במסגרת קונם. אמר לי אביי, בשלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, שכן אדם אוסר פירותיו על חברו. עכשיו בתמיהה, יאסר דבר שלא בא לעולם על חברו? ועל זה דובר במסגרת קונם, שמה במקרה של רבי יוחנן בן נורי, אנחנו מדברים על קונם ששייך לחברו. מה זאת אומרת? האם הייתכן דבר כזה יעשר, אני קורא עוד פעם, יעשר דבר שלא בא לעולם על חברו, שכן אין אדם עושה פירות חברו על חברו? אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, אמר לי אביי, בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, ומה ראיה פירות חברו עליו לכאן, שהן פירות חברו על חברו? כשאנחנו מדברים על מעשה ידיים של האישה, היא מנסה לאסור על בעלה המעשה ידיים שלה. זה מקביל לפירות חברו על חברו, ושכולנו מסכימים שזה לא חל. דעכשיו היא משובדת לו למעשה ידיה, ואינה ראויה להדפיסו בקונם. זה בכלל לא בשליטתה, וזה גם לא נעשה, זה גם דבר שלא בא לעולם. ולכשיגרשנה כאמר לחיל, ולעדיין לא נעשה למלאכה עד לאחר גירושין וחזרה, אז בכלל רחוק מאוד משליטתו. הוא מה שאנחנו אומרים קלתי לראותה. קודם כל מדובר פה על פירות חברו על חברו, ושני, זה דבר שלא בא לעולם. אלא, אז זה לא מסביר, אז אנחנו לא יכולים להגיד כמו שרב יוסף אמר שייני כל מות שזה יחול. אלא אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אנחנו ממשיכים בגמרא לתשובה השלישית, ליישב את דבריו של שמואל. באומרת, יקדשו ידי לעושיהם. אם הבעיה של שמואל שפסק רבי יוחנן בן נורי, שראינו אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, היא האישה נודרת לאסור מעשה ידיה על בעלה, ורבי יוחנן בן נורי אומר שיש כדאי להפר שמא יגרשנה ואז יחול הנדר, הרי זה דבר שלא בא לעולם, זה בניגוד למה ששמואל אמר מקודם. זה לא נכון, אומר רב הונא בן יהושע, האישה הזאת שנודרת היא לא מקדישה דבר שלו בעולם, כי היא אומרת יקדשו ידי לעושיהם. היא מקדישה את הידיים שלה לקדוש ברוך הוא, כי ידיים יתנהו בעולם, הם קיימים. הגמרא שואלת, וכי כאמרה הכי מי מקדישה? המשבת עלי, אם היא אומרת כזה דבר, איך הנדר יכול לחול? הרי היא משועבדת לבעלה לספק, להעביר לו מעשה ידיה. הגמרא אמרה לכי מגרשה, היא אומרת שיחול הקדשת ידיה כשהיא תתגרש. הגמרא שואלת, וכאן תשימו לב על הסימונים, אנחנו נשתמש פה בצורת הרגש כמעקב, קושיות על הסבר מספר 3 ותשובות. תשימו לב, זה הדו שיח הזה, המסע ומתן הזה ממשיך עד עמוד ב'. הגמרא שואלת, ומי איקא מידי דאילו אשתא לא קדיש ולקמי קדיש? האם יש כזה דבר שעכשיו ההקדיש לא יכול, הרי היא משובדת לו, ודרך הנדר זה יחול כשהיא כבר איננה משובדת לו? רש"י כותב ארבע שורות מהסוף משהו כל כך מכוון ומדויק כדרכו של רש"י. ומי יקעמידי, כלומר תירצת לא בא לעולם דמלאכה, על ידי מה שהיא אומרת יקדשו ידי לעושיהם. לא בא לעולם דגירושין, לא תירצת, עדיין יש בעיה של הדבר שלא בא לעולם. דאילו השתלט לרשותה לקדושי, והכי קדיש לקמי, איך היא יכולה להקדיש דבר שעוד לא הגיע, דיינו הגירושין. חזרה לגמרא, אמר רבי אלה, למה לא? למה זה אמור להפריע לך? אילו האומר לחברו, שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך, כשאני אחזור ואקח אותו חזרה ממך, תקדש, אני מקדיש את השדה. מי לא קדשה? האם זה לא נקדש? הוא כן, הוא קדוש. ועל פי המשל או ההשוואה הזאת אפשר להבין שהיא אומרת לכשה אגרשנה יחול ההקדש. מה תקיף לרב יומיה? מדמי, איך אתה משווה ומחזק את נדרה על פי המשל הזה? הטעם בידו להקדישה, אדם שכעת מחזיק בשדה והוא אומר על השדה שאני מוכר לך, אבל כעת הוא מוחזק בשדה, אותו דובר, אותו נודר, אותו מקדיש, הטעם בידו להקדישה, זה בידו כעת להקדיש אותו, ולכן מאחר שבידו להקדיש אותו עכשיו, יש לו כוח להקדיש אותו גם לאחר זמן. אחה, אצל האישה שהיא מקדישה מעשה ידיה, אין בידה לגרש את עצמה. הלא דמיה, ממשיך הקושיה, אלא לאומר לחברו, שדה זו שמחרתי לך לכשאקחנה ממך תקדש, זה לא קדשה, זה לא חל, בגלל שכעית השדה לא בשליטתו. מה תקיף לרב פאפה? מדמי, הקושיה שלך רב יומיה לא דומה לענייננו. הטעם בדבריו של רב יומיה בעניין השדה שמחרתי לך, גופה ופירות בידה דלוקח, אותו מקדיש אין לו כלום, לא הגוף ולא הפירות של השדה. אחה, אצל האישה גופה בידה הוא היא שולטת על הגוף שלה. נכון, התוצר מעשה ידיה זה לא שלה, אבל הגוף בכל אופן כן שלה. הלא דמיה, אלא לאומר לחברו, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', שדה זו שמשכנתי לך, אני נתתי לך שדה כמשכון, לכשפדנה ממך תקדש, תקשה, כשאני אפדה, אני אשלם את החוב שאני חייב לך, אז אני אומר מעכשיו שיהיה הקדש, הוא תופס, אז גם אצל האישה אותו דבר. מה תקיף לה רב שישה ברי דרבידי? עכשיו אני רוצה לדייק פה, רב שישה הוא מקשה על המשל של רב פאפה, אבל לא על המסקנה. אז רב שישה שואל, מי דמי? הטעם בעניין הלווה שנתן שדהו כמשכון בידו לפדותה, הוא יכול לפדות, הוא יכול לשלם את החוב עכשיו ונגמר הסיפור, והוא ממש שולט על הכל. אחר אצל אישה אין בידה לגרש עצמה, הלא דמיה, אומר רב שישי, אם אתה כבר רוצה לתת דוגמה מקבילה, אז הנה, אלא לאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים, כלומר אתה בתור מלווה מחזיק אותו, אני לא יכול לבדות אותו עד כעבור עשר שנים, וחשב דנה ממך תקדש בקודשה, אז גם אצל האישה אנחנו יכולים כן להבין איך היא מקדישה את מעשה ידיה ובאומרה לחשת אגרש. אז רואים שזה עובד. מתקיף לרב אשי, הוא מקשה על המשל של רב שישה וגם על המסקנתו. מדמי, המקרה של המשכון לעשר שנים לא מקביל לאישה, אתם לעשר שנים היה בידו לפדותה, יש עדיין שליטה מסוימת של הלווה על השדה, כעבור עשר שנים הוא יכול לפדות את החוב ומילא מקדיש את השדה כבר מעכשיו. אחר אצל האישה אין בידה לגרש עצמה לעולם, אלא אמר רב אשי. אז זה מביא אותנו לתשובה רביעית ליישב דברי שמואל. קונמות כאמרית, הבאת קושיה מקונמות שרואים שאדם מקדיש כאן, ששם מדובר על האישה מקדישה דבר שלא בא לעולם. שני קונמות תקדושת הגוף נינו. אנחנו נסתכל ברשי, תקדושת הגוף נינו, שורה שלישית, כקדושת מזבח, כמו שאדם מקדיש בהמה לקורבן על המזבח שאין להן פדיון, כך אין פדיון לקונם להיות ניתר למי שנאסר עליו, שאינו הקדש גמור לתפוס פדיונו. אם אני מקדיש משהו, אני יכול, הוא כולו קדוש, וזה אומר שהוא גם ניתן לפדיון. זה לגבי הקדש שאני מקדיש למשל דבר לבדק הבית, אני יכול לפדות אותו כי הוא הוקדש הקדש גמור. אז, אבל זה לא אותו דבר אצל קונם, אלא עשו על אדם אחד. אז יש כאן שני דברים אפילו מנוגדים, וכיבה דקדושת הגוף הוא מפקיע מידי שיעבוד שהיא משועבדת לבעלה וחייל. אז הצד הזה שיש בו קדושת הגוף, זה מפקיע מידי השיעבוד שיש לה כלפי בעלה. לפני שנתקדם בגמרא, עכשיו נתקדם בגמרא, אחרי שרב אשי אומר ששני קונמות שתקדושת הגוף נינו, נביא דוגמאות מוחשיות למה שאמרנו. וכדרב אדי אמר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. אמרנו שהיא משובדת לבעלה, אבל אם היא אומרת קונם, זה מטיל במעשה ידיה קדושת הגוף, ומילא מפקיע מידי שיעבוד. והבאנו דוגמאות. רשי, הקדש כגון שיעבד שורו לבעל חוב, אדם לבא כסף, ושיבד את השור שלו למלווה, וחזר והקדישו, מפקיע שיעבוד המלווה, וגובו חובו ממקום אחר. המלווה כבר לא יכול לגבות מהפרה ומהשור שהלווה שיעבד, אלא המלווה צריך לגבות ממקום אחר, מנכסים אחרים שיש לה לווה, וזה קשה לקורבן, ואינו גזול. השור שהיה פעם משועבד לחוב, עכשיו הוא הלווה הקדיש את השור, זה לא נחשב גזל, זה לא הביא כנילי, זה לא היה קנוי לבעל חוב למלווה, אלא לגוביין ובעלמה. זה היה מקור קביעה אם הלווה לא ישנה עם מטבעיון מזומנים. ודווקא קדושת הגוף. מה שאמרנו עכשיו, שזה מפקיע מידי שעבוד, שהמלווה כבר לא יכול לגבות ממנו, זה דווקא כשמדבר בהקדש, אתה הקדיש אותו למזבח, לקורבן. אבל קדושת התמיד, בדרך הבית, לא מפקיע משעבוד, כדנן בערכין, מוסיף או דינה או פודק נכסים הלאו, ואם זה היה קדושת בדק הבית, המלווה היה יכול עדיין לגבות את הפריט הזה, רק הוא נותן איזו משהו סמלי, כאין פדיון לבית המקדש, וגובה אותו פריט. חמץ ושחרור, הם גם כן מוסברים ברש"י, איך הם מפקיעים מדי שיעבוד. אנחנו קראנו על הקדש, אבל כל אחד יכול להמשיך ולהסתכל ברש"י בעניין חמץ ושחרור. שאלה, ונקדשו מהשתה, אם היא בדרך קונם מפקיע מדי שיעבוד שיש בעלה עליה, אז למה מעשה ידיה אינם קדושים מיד מעכשיו? למה רק אחרי שהיא מתגרשת? הגמרא עונה, אלמוה רבנן לשיבודי דבעל, החכמים חיזקו את השיעבוד שיש לבעל, שהוא נחשב כלוקח גמור ולא כמו מלווה, כי היחיד לא תקדש מהשתה, כדי שמעשה ידיה לא יהיו קדושים מעכשיו, בעודה תחתיו. וכפי שהסברנו, שהרבנן מסתכלים על הבעל כלוקח ולא כמלווה, אז אם הוא כלוקח זה שלו. המשנה, הזכרנו שמעשה ידי האישה הוא דבר קצוב. אנחנו בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מלאכות שהאישה חייבת לעשות עבור בעלה ומה היא יכולה להפחית אם היא מכניסה שפחות. עכשיו אני הזכרתי עניין של מעשה ידיה, דבר שהוא קצוב. האמת היא שזה נושא שנראה במשנה, או ביתר דיוק זה נושא שראינו כבר בעניין עשיית הצמר, 5 שקלים ביהודה שהם 10 שקלים בגליל. אנחנו נתקדם כעת במשנה, ואילו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, תוכנת ואופה ומחבסת, מבשלת ומניקת בנה, מצאת לו המיטה ועושה בצמר, הכניסה לו שפחה אחת, לא תוכנת ולא אופה ולא מחבסת. השפחה הזאת מורידה ממנה שלושת העבודות האלו. 2, אם היא מכניסה, כלומר היא מביאה מבית אביה 2 שפחות, 2, אין מבשלת ואין מניקה את בנה, אז גם מורידים את המלאכות האלו מהאישה. 3, אין מצאת לו המיטה והיא נוסעה בצמר. 4, אם האישה מביאה מבית אביה 4 שפחות, יושבת בקתדרה. רש"י כותב, לא תטרח בשבילו ללך בשליחות להביא לו חפץ מבית לעלייה. פשוט יושבת בעצם בלי מעש. אבל זה מביא אותנו לדעות נוספות. רבי אליעזר אומר, היא אפילו הכניסה לו 100 שפחות, כופה לעשות בצמר. מינימום שהיא צריכה לעשות, שהיא צריכה להיות פעילה במשהו, שהבטלה מביאה לידי זימה. רבי שמעון גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, אם הוא מטיל עליה נדר שלא תעשה מלאכות, יוציא ויתן טובה, זה עילה לגירושין. שהבטלה, שבעצם הבעל כופה עליה, מביאה לידי שיעמום. רש"י כותב, שיגעון. הגמרא מדייקת בעניין המלאכות שהוזכרו, הראשון היה תוכנת. תוכנת, סלקה דייטח. באופן מילולי, תוכנת לא מתאים. למה? רשי כותב, המים מגלגלים האופן ותוכן. המתחנות היו מופעלות על ידי זרימת מים, שהיו על ידי נחלים או נהרות, אז זה תוכנת לא מתאים להטיל על אישה. המים תוכנים. אלא אימה מתחנת. ורשי על זה מסביר, מכינת צורכי תחינה, נותנתו באפר חסד וקולטת הקמח. והיא בעת אימה ממשיך הגמרא, בריחיה דיאדה. אפשר להגיד באמת תוכנת אם מדובר בריחיים תנים, ריחיים ידניים. אז זה באמת שם היא מפעילה את התחינה ממש. מתניתין דלו כרבי חייה. עוד מעט נראה למה. המשנה שלנו שאומרת שהיא חייבת במלאכות, והמלאכות האלו יכולות להכחיש את יופיה, לפגוע ביופי של האישה, ובכל זאת היא חייבת בהם, שונה מגישתו של רב חייה, דתני רבי חייה. אין אישה אלא ליופי. אין אישה אלא לבנים. תוספות למטה, תני, רבי חייה, אין אישה אלא ליופי, לא פליג אלא התוכנת ואופה ומניקה בנה, וכיוצא בהן שמכחישות יופיה. אבל העושה בצמר לא פליג. במעשה ידיה תחת מזונות. יש הרי תקנה שלמדנו עליו כבר בעבר, שתחת המזונות שהיא מקבלת, היא צריכה לספק לא מעשה ידיים. אם הכל בטל, אז איפה יהיה מעשה ידיים? אז לכן תוספות מאיר, שכשרב חייה אומר, אין אישה ליופי, זה בא להוריד מהמטלות של אישה כלפי הבעל, הדברים שמנינו, אבל לא כל דבר. ממשיך הגמרא, ותני רבי חייה, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. רשי כותב, לתכשיטי אישה, שיקנו לה תכשיטין להתנאות בהן. ממשיך הגמרא, ותני רבי חייה, הוא רוצה שעודן את אשתו, ילבישן לכלי פשטן. הוא רוצה שילבין את ביתו, יאכילן אפרוחים, וישכן החלב, סמוך לפרקה. סמוך לפרקה, שכותב ימי הנעורים. ומניקה את בנה. כך ראינו, זה מרשימת הדברים שאישה עושה לבעלה, שחובה לעשות. כאן יש סימון חדש, ואנחנו נתייחס לנושא וגם למבנה בשוליים. אז תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת בית שמאי ובית הלל עם אישה משעובדת להניק את בנה. במבנה כתבנו, המשולשים מהווים עבורנו מעקב. עם השפיץ כיוון מעלה, שאלה. למה מניתים דלו כבית שמאי? שפיץ למטה, תשובה. כעת אתם רואים שסימנו שאלה ארוכה. למה מתניתין דלו כבית שמאי? מתניתין שאומר שחייבת להניק את בנה. תתניה, נדרה שלא להניק את בנה. בית שמאי אומרים שומטת דעת מפיו. הנדר של החלה דוגמה שהוא מביא מראה על כך שעומדת דעת מפיו של הילד, של התינוק, רואים שהיא לא משובדת. אם הייתה משובדת, אז הנדר שלה לא הייתה חלה. בית הלל אומרים כופה ומניקתו, כי היא משובדת לא להניק את הבן, ולכן לא חל הנדר. נתגרשה אינו כופה. ואם היה מכירה, אם התינוק מכיר את אמו ולא רוצה להניק מאחרת, נותן לה שכרה וכופה ומניקתו לפני הסכנה. אז עד כאן משמע שהמשנה לא כפי בית שמאי. לפי המשנה היא חייבת להניק את הבן, לפי בית שמאי רואים שהנדר שלה חלה שלא להניק, אז היא לא משובדת לו לפי בית שמי. הגמרא עונה, אפילו תמה בית שמי. המשנה שלנו יכולים להעמיד אותה כבית שמי גם, כן? הכה בברייתא שקראנו עכשיו, במאי עסקינן, למה הם אמרו אינה מניקה? כגון שנדרה היא וקיים להו. הבעל קיים את הנדר שלה וכסב לבית שמי, הוא נותן אצבע בין שיניה. זה ביטוי, ראינו אותו בעבר, והכוונה שהבעל הוא אחראי. זה כאילו הוא נדר. בסדר, הוא נדר על דבר שהוא, שהיא משובדת לו, אז הנדר יחול. ובית הלל סברי, היא נתנה אצבע בין שיניה. היא אחראית על הנדר. נכון, הוא קיים את הנדר, אבל מאחר שהיא אחראית על הנדר, לפי בית שמי ראינו שהנדר לא חל. הגמרא שואלת, ונפלגו בכתובה בעלמא, אם המחלוקת בין בית שמי ובית הלל הוא סביב הנושא הזה, כגון שהיא נדרה והוא קיים, למה המחלוקת באה בהנקת הבן? רשי כותב, ונפלגו בכתובה בעלמא, נדרה מלהנות לו. היא נדרה שלא להנות את בעלה וקיים לה. בית שמי אומרים תצא ותיטול כתובה, כי הנדר חל ואי אפשר לחיות בצורה כזאת שהיא לא תהנה לו. וזה מראה שכמו שכתב, כמו שכתבה פה, הוא נותן אצבע בין שיניה. ובית הלל אומרים תצא בלא כתובה, אז, וזה לא מה שכתוב. אז אלא מה צריכים להגיד? ועוד תניה, עוד שאלה, בית שמי אומרים אינה מניקה, זה גבי כל הנשים בלי נדר, אם היא לא רוצה אינה מניקה. אז ומשנתנו אומרת שהיא חייבת להניק, אלא מחברת מתניתין דלא כבית שמי. יותר נראה שהמשנה לא כפי בית שמי. אם היה מכירה, הגמרא ממשיכה עד, אנחנו ממשיכים עד סמך עמוד א', עד כמה, מאיזו גיל התינוק מתחיל להכירה? ורשי כותב, עד כמה, כמה חודשים איתלן למימה שיודע להכירה מלינק מאישה אחרת. העונה הגמרא, אמר רבא, אמר רב יומי אבר אבא, אמר רב, התשובה הראשונה מתוך שלוש תשובות, שלושה חודשים. כשהילד מגיע לגיל שלושה חודשים, אפשר לומר שהאי רצון שלו להניק מאחרים, מאחרות, זה בגלל שהוא מכיר את אמו. ושמואל אמר 30 יום. יש פה עוד א' במעוין, הם שני לשונות בשמואל. נראה בעוד מספר שורות ב' במעוין, ושם שמואל מופיע בגרסה אחרת או נוסח אחר. שמואל אמר 30 יום, רבי יצחק אמר רבי יוחנן 50 יום. גילאים שונים. אמר רב סימי בר אביי, הלכה כרבי יצחק שמר משום רבי יוחנן, היינו 50 יום. לגבי כל השיטות, הגמרא מבררת, בשלמה רב שהוא דיבר על שלושה חודשים, ורבי יוחנן שדיבר על גיל 50 יום, כמעט חודשיים, כל אחד ואחד כחופי. אין כאן מחלוקת עקרונית, אלא יש תינוק שהוא חריף ומכיר ב-50 יום, ויש אינו אלא עד שלושה חודשים. אלא לשמואל, כי אגב למי משכחת למה? ב-30 יום ילד בגיל חודש כבר יכול להכיר את אמו. כי אתה רמי בר יחזקאל אמר, לא תצייתינו להני כללי דקייל יהודה אחי משמי לשמואל. אל תשימו לב, אל תקשיבו לדברים שרב יהודה אומר משום שמואל. הכי אמר שמואל, מה שראינו בשורה שנייה, הוא שמואל אמר, למרות שלא ראינו פה שמו של רב יהודה, זה מובה, נגיד, בשם של רב יהודה, או תודות רב יהודה, ועל זה אחיו, רמי, בר יחזקאל, אומר, לא להקשיב לכללים שיהודה אומר משמי דשמואל, הכי אמר שמואל, מה שיותר מתוקן מבחינת שמואל, כל זמן שמכירה, כלומר אין שיעור לדבר. ההי דעתי לקמי דשמואל, גרושה שלא רצתה להניק בנה, באה לפני שמואל, אמר לי, לרב דימי בר יוסף, זיל בדקה, תבדוק אם התינוק מכיר אותה. עזל עוטבה בדרי דנשי, הוא הושיב אותה בשורה של נשים, ושקלי לברל לקח את התינוק, וכמהדר לעליו, והעביר את התינוק מאישה, על יד הנשים, מאישה לאישה. כמעט לגבה, כשהתינוק הגיע אל אמו, הוות כמסווי לפאו, איבית בפני אמו. כבשתיני ואינה מיני, והיא ניסתה להתחמק, כאילו להוריד עיניה שלא להסתכל על הילד. אמר לה, אז הרב דימי אמר, נטף עינייך, כאילו תרימי את עינייך, קום דרי ברך, קחי, תקומי ותקחי את הבן שלך. הגמרא שואלת, סומה מנה ידה, הרי ילד קטן כזה לא באמת רואה, אין לו חוש ראייה, אז איך הוא יודע? אני רוצה לתקן את הפירוש, סומה הכוונה ילד סומה, מאיפה הוא יודע? אמר רב אשי, בריחה ובטעמה, ילד עיוור, תינוק עיוור יכול בכל זאת להכיר את אמו דרך הריחה, הריח והטעם של החלב. עד כאן שיעורנו להיום.